רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלו רדיו סול. היום יום רביעי 29 במרץ, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו שוקי. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 אחרי הצהריים, היא לשכנע, ובעיקר אתה, ובעיקר בימים האלה, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, עם קשר לתנ"ך ולמגילת העצמאות. דהיינו מדינת היהודים כדברי הרצל, ולא מדינת יהדות. מדינה שרוב תושבי המסורתיים, מיעוטם דתיים, וכמובן כמובן עברית דמוקרטית וממלכתית. זו לא הרפורמה, זה לא המשפט, זה לא יוקר המקריה. הכל מתחיל ונגמר במספר אחד בלבד, 4.9. זהו, באחוזים, קצב הגידול של האוכלוסייה החרדית נכון להיום. כמעט פי 2.5 מקצב הגידול של כלל החברה. המשמעות היא הכפלה של מספר החרדים כל 15 שנה בערך. וזה אומר שבעוד 30 או 40 שנה, בהנחה שקצב הגידול יישמר, כשליש עד 40% מהישראלים יהיו חרדים. הערב נדון דיון חמישי ואחרון בשאלה איך מכינים את מדינת ישראל ליום שבו החרדים יהיו רוב. לתשובות לשאלה נעלה לשידור את הרב דוד בלוך, מחנך, היה ממייסדי הנחל החרדי וכיום בישיבת ההסדר החרדית דרך חיים. ואת אליהו שמואל אלבז, מייסד מכללת מוכין דגדלות, מפתח שיטת גישה א' שין א', נולד והתחנך בבני ברק במשפחה ספרדית, ואחרי נישואיו התגורר בירושלים, וכיום מתגורר בבית שמש. וקודם שנתחיל, אני מבקש לחלוק איתכם את הסיבות מדוע הקדשתי 5 שידורים לשאלה ביום בו החרדים יהיו רוב. מטרת חמשת שידוריי האחרונים היא לקרב, אני חוזר עוד פעם, למטרת חמשת שידוריי האחרונים היא לקרב את מגזר, את המגזר החרדי למגזר החילוני. כך שהחילוני יכיר את החרדי מקרוב, והחרדי יכיר את החילוני מקרוב. ויפסיקו לפחד אחד מהשני, ויראו בשני המגזרים שותף לייעוד, לבנייה וקידום מדינת ישראל. נצא לדרך עם שיריו של חתן פרס ישראל, הזמר האדיר יוסי לוי, בכינויו דקלון. ופה אנחנו נשמע מחרוזת שירים המוכרת לכולנו. מנהלי ושדרני רדיו סול מברכים את יוסי לוי, הזמר האדיר שבכינויו נקרא דקלון, על היבחרו כחתן פרס ישראל לשנת ה-75 למדינה. נעלה עכשיו לשידור את הרב דוד בלוך, מחנך, היה ממייסדי הנחל החרדי וכיום בישיבת ההסדר החרדית דרך חיים. הרב דוד בלוך, אתה איתנו?
איתכם, שלום וברכה.
שלום רב, שלום לרב בלוך. הרב בלוך, ספר לנו בקצרה מי אתה, מאיזה מגזר דתי אתה שייך ופועלך בעבר ובהווה.
נולדתי במושב שיתופי חרדי, שקוראים ביסודות. מושב של פליטי שואה, שכולם היו ירי שמיים, חרדים לגמרי. את הבנים הם שלחו לישיבות. גדלתי אחר כך בישיבות המסן החרדיות, בישיבת פוליביץ', למדתי קצת בכל חזוניש. הייתי רם וראש שיבה שנים, זאת אומרת רם, ובעיקר ואחרי זה כמה שנים הייתי ראש שיבה של ישיבה תיכונית דווקא.
איזה ישיבה תיכונית?
מדרשיית נועם פרדס חנה.
אתה החלפת את הרב יוגל?
אני לא החלפתי את הרב יוגל, זאת אומרת, כשאני הגעתי הרב יוגל כבר היה רק נשיא כזה, אבל הייתי איתו הרבה מאוד שנים כרם, ואחרי זה גם כראש שיבה, היינו ביחד.
אני הכרתי את הישיבה מאוד מקרוב, מאוד מערכתי אותה.
יפה, ו... אחר כך הייתי רם בישיבת תוכנית חרדית, וכיום אני בהסדר, ישיבת ההסדר החרדית, שישיבת הסדר לבחורים שלובשים שם שחור לבן, לובשים שם כמו בחורי ישיבות, ממש ישיבות, ובדרך, כשהייתי במדרשייה, הייתי עם עוד חבר טוב, יסדנו את הנחל החרדי,
באיזה שנה אנחנו, באיזה שנה אנחנו שיצרת את הנחל החרדי?
משהו כמו 22 שנה, 23 שנה.
דיינו 2000? אם אנחנו היום 23, אז פחות, זה 2000 בערך.
משהו כזה. וכיום זהו, אני גר ברחוב רשב"ם, אני שייך למגזרית לחיידות החרדית, אני, יש הרבה שלא אוהבים את מה שאני עושה, אבל זהו, אני גר פה, אני חלק מהעניין, אני, האורח החיים שלי הוא חרדי לגמרי, אני מאלה שלא משתמשים בשמל בחשמל בשבת.
אז מאיפה אתה מקבל את החשמל?
מי שמכיר, אלה שלא רוצים להשתמש בחשמל בשבת, בשבת, שנעשה על ידי חילול שבת, אז יש לנו מערכת גנרטורית שמספקת חשמל אלטרנטיבית בשבת.
Aha.
אני מתכוון לומר למי שמכיר, אז יודע שזה אני ממש במסתדה.
כל הרחוב משתמש בגנרטורים או רק משפחות משפחות? איך זה הולך? כי אני לא כל כך מכיר את ה...
זה כל משפחה מתחברת לגנרטור שהיא בוחרת. וכל אחד והנהלים שלו יש כדי שכן משתמשים בחשמל בשבת. יש אלפים אלפים שלא משתמשים.
אז אתה תומך, אתה תומך ברעיון של חבר הכנסת גולדן קלופ שמבקש להקים, שהמדינה תקים בטריות ענק של חשמל שתשרת את החשמל לכל החרדים?
הם יעשו את זה, יעשו את זה, לא יעשו את זה,
סיפור של מיליונים.
אז להוציא מיליון מקופת המדינה בשביל זה לא הייתי אומר.
אני צריך את זה לשאול עוד פעם, אמן לי הרב בלוך, אני עכשיו מופתע לטובה. אתם במקום שעון שבת, לא מפעילים שעון שבת, או שכן מפעילים שעון שבת, אבל החשמל בא מהגנרטורים.
מפעילים שעון שבת, אתה רוצה בלילה שלא יהיה לך אור או משהו כזה, אבל החשמל יוצר בצורה קשרה ובלי חילול שבת.
וכך היה מאז ילדותך?
בבית שלי לא השתמשו בחשמל, השתמשו בנורות נפט או בלוקסים.
איפה בא? בקיבוץ שם?
עוד פעם, המשפחה שלי, לא כולם. כולם השתמשו בחשמל בשבת, ההורים שלי. אבא שלי קצת מקורב לחוקי חזוניש, אז גם הוא לא השתמש בחשמל בשבת.
יפה.
אבל זה לא, זה מאוד נפוץ, זה מאוד מאוד, יש מאות אלפים שככה עושים בשבתות.
למען האמת, אנחנו דיברנו על הדבר, על הרעיון הזה בשידור הראשון, ששם שאלנו מי אתה המגזר החרדי, אבל לא פגשתי אישית, או בשידור, או אישית, כמו שאומרים, פנים אל פנים, אדם שבעצם מפעיל את הרעיון הזה. זה לא פגשתי, לא?
כן, אני לא יחיד, שמעתי מאות אלפים.
במאמר מוסגר, מישהו מהמשפחה שלי היה גר ברחוב החזון איש, בבני ברק. כן. אני לא יודע מתי, שמעת עליהם משפחת פרנקנטל. הוא היה בעל בית חרושת כפיר או משהו דומה. ממה שאני זוכר, הוא השתמש בחשמל רגיל.
כן, יש הרבה מאוד חרדים שמשתמשים בחשמל רגיל. זה רק יותר חוקי חזוני של בוגרי ישיבות הדתיות.
טוב, נעבור הלאה. נעבור לשידה, אבל זה מאוד מעניין. הרב בלוך, לדעתך, להבנתך, האם המגזר החרדי בברית גורל או ברית ייעוד עם שאר המגזרים במדינה?
ברית גורל.
וואו. אין שום ייעוד משותף?
בשנים האחרונות זה פחת ופחת ופחת ופחת. קשה לנו לחיות עם האווירה שרואה בנו לא אחים, וזה, לא יודע איפה זה התחיל, אצלנו, אצלם, אבל היום בעיקר, עוד פעם, כי לא מכירים, אתה יודע, החרדים והחילונים לא מכירים אחד את השני, מכירים אותם רק דרך תקשורת, דרך תקשורת חרדית ודרך תקשורת חילונית. כשיש מפגש, נגיד במשרדים או בכל מיני, מפגש יותר קרוב עם החברה האחרת, מאחרי החומות, מה שנקרא, אז מופתעים שני הצדדים, החילונים מופתעים שחרדים מדברים עברית צחה, ומתרחצים כל יום, הם שחסכים שיניים אפילו, והם לא כאלה פנאטים, הם לא כאלה חסרי דעת כמו שמציגים אותם, והחרדים מופתעים לא פחות מזה שחילוני לא רוצה לטרוף אותם ולא רוצה, לא שונא אותם.
אתה לא רואה שברית הייעוד קצת מתרחבת?
ברית הייעוד, אתה מתכוון לומר שיש לנו אותה מטרה?
כן.
אנחנו, ציונות חילונית, היא בעצם אומרת ככל כל העמים בית ישראל. ככל העמים בית ישראל, אנחנו מאוד מאוד פוחדים מזה, מאוד מאוד מאוד, ואנחנו לא, ואני רוצה להגיד לך עכשיו משהו תחזית מאוד לא אופטימית. בסופו של דבר, המדינה הזאת היא, איך אני אגיד זה בצורה הכי עדינה שיש, בסופו של דבר, יש כבר תופעה שאנשים לא מדהים את הבנים שלהם, הדור החדש והדור הצעיר, התבוננות לא מפחידה אותו, אני מרצה בהרבה מקומות, הרציתי עד לפני כמה שנים בהרבה מקומות של חילונים, לחילות חילוניות בצבא, והייתי, פעם כשהייתי שואל התבוללות, או הייתי מדבר על התבוללות, הבינו על מה אני מדבר, היום כשאני שואל את הנוער, אני עושה את זה כמעט כל הרצאה, כמה מכם אם היו מתאהבים בבחורה גויה או בבחור גוי, והיו מבררים, זאת אומרת, ופתאום התברר להם שהם גויים, האם הם היו מנתקים את הקשר, אולי רק מעדות המזרח או משהו כזה מצביעים שזה מפריע להם, היתר לא מפריע להם בכלל.
אבל כמה זה נעשה בשטח? לדבר זה קל. כמה נישואי תערובת יש עכשיו? כמה אנשים לא מלאים את בנם? מיעוטי מעט.
יכול להיות, לא מלאים את בנם.
אז למה לחשוב שאנחנו...
אבל התבוללות, תראה, התבוללות היא טכנית, לא נעשית, כי אין לנו פה הרבה גויים. וערביות לא מוכנות להתחתן עם יהודים. אבל מה שקורה בארצות הברית לאנשים שהם לא דתיים, ששם אחוז ההתבוללות...
אבל אנחנו מדברים על היהודים שבארץ. היהודי ארצות הברית לא בתוכנית שלנו היום, היא בתוכנית, באחד מהתוכניות בחודש הבא.
אני רק רציתי להראות מארצות הברית מה קורה לדור שני או שלישי של אנשים...
בארצות הברית נכון. לצערנו נכון, אבל לא פה בארץ.
גם פה בסופו של דבר אין קשר רגשי למה שהיה, יש הרבה פחות ידיעה מה זה דת בכלל, יש הרבה שנאת דת, והעובדה שאין התבוללות היא טכנית.
הרב בלוך, אני נולדתי בארץ, נולדתי בתל אביב, ואם אני משווה היום איך השיח, חודש טוב, בעזרת השם, תקשיב, אני שומע את זה מאנשים שהם גלת חילונים. הם גלת חילונים, הם אומרים לי, אם ירצה השם, אני אומר לו, תגיד לי, יגאל, ממתי אתה אומר לי, אם ירצה השם? מה זה הסיפור הזה של חודש טוב? הוא אומר, בן, לא נעים לא להגיד את זה, כולם אומרים, אני אומר את זה גם כן.
יש ספרדי בעיקר.
לא, יגאל הוא לא, יגאל רביד הוא לא. הוא ממש לא, אבל הוא גם לא ממש דתי. הוא חילוני סטרוק משהו. פתאום הוא אומר לי חודש טוב, שבוע טוב, כל מיני דברים. אני אומר לך, הוא שואל אותי לפני שבוע, האם אני הולך בשבי של פסח, יש את קריאת ים סוף בתל אביב, את הערב הזה, אם אנחנו נלך יחד. אני אומר לו, מאיפה בא לך ללכת? הוא אומר, שמעתי שזה דווקא דבר מעניין. בן, בא לך? אמרתי לו, בוא נלך.
יכול להיות שפולקלור מעניין אותו.
אתה לא רואה, לדעתי אתה לא רואה את זה נכון, אתה יושב קצת בעולם החרדי שלך, ואני מוצא שיש יותר ויותר מסורת.
כן. כמה מהם יודעים להגיד את הפסוק שמה ישראל?
הרבה מאוד. אני אגיד לך מדוע, משום שזה כל כך חדר לתוך התודעה שהם יודעים. הם לא יודעים את הפרק השני. הם לא יודעים להמשיך מעבר לברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. את ההמשך הם לא יודעים. אבל מה לעשות?
אני רוצה לספר לך סיפור. יש לנו זמן, אין לי מושג
כמה... לא, לא, אנחנו... בוא נלך רגע הלאה. אבל אני צריך לומר לך את האמת. השמעת את מה שהשמעת, ואני חושב שפה היית קצת לחומרה. אבל okay. ימים יגידו.
נכון.
יש לי שאלה נוספת. לדעתך, החברה החרדית היא חברת התגלות, שלא זזה במילימטר מהכתוב בתורה, או חברת הספק שיודעת בפרגמטיזם שלה איך להסתדר, ראה ליצמן פעם אחד שר, פעם אחד סגן שר, והוא עשה את מה שהוא רצה, כולל הסכים להפלות, כולל הסכים לאיברים, השתלת איברים וכו'. אז מי הם בעצם החברה החרדית, להבנתך?
בתכנים שלה היא חברה שלא תזוז לשכן ערוך, בפרקטיקה היא לא תזוז לשכן ערוך, אבל תדע להסתדר. אני מקווה לומר ככה.
דיינו חברת הספק? לא.
לא, לא, ממש לא. אבל בוא נגיד לך את הרקע ונבין על מה אנחנו מדברים. החרדה האימה שיש לחברה החרדית יותר ויותר זה מהפחד לאבד את הבנים את הבנות.
נכון.
החברה החרדית, איך אמרנו, יש הרבה...
הייעוד של החברה החרדית לוודא שהבנים והנכדים ימשיכו לעבוד את עבודת האל, כי בריאתנו היא בריאה לעבוד את האל.
נכון, לזה שזה נולדנו.
בשביל זה נולדנו.
ואני רוצה להגיד לך שלמשל, כשיש משפחה, כשיש שם אחד חוזר בשאלה, הבן נגיד חוזר בשאלה, זה שכול, זה עבירה של שכול. אבל העדות החרדית תמיד ידע בסופו של דבר שצריכים להסתדר, לא לוותר על שום עיקרון. אז רגע, נחזור על זה. הערך העליון זה לשמור על הבנים הנכדים והנינים. ובשביל זה אנחנו בונים חומות ולא, וגרים בשכונות שלנו ולא מכניסים כלי תקשורת מבחוץ וכולי. הפחד הזה הוא פחד
כמה. אבל גם זה קצת נסדק בזמן האחרון. אתם יודעים יותר באינטרנט. אתם יש לכם כבר אינטרנט שלכם. זה לא, החומות אמנם הגיעו לי לשמיים, אבל יש איזה פילטרים שנכנסים מתחתם.
יפה, אז מה שאפשר, נכון, זה במציאות. עכשיו, אבל אין ספק שאנחנו חייבים, אנחנו צריכים לחיות פה, ובסופו של דבר, כשהעוני מתחיל לגדול, אז יותר ויותר ויותר אנשים מחפשים פרנסה.
נכון.
הפרנסה זה מעל הכל.
נכון.
מה פרוש מעל הכל? זה פשוט דבר שאי אפשר לחיות בלעדיו, אם עד עכשיו מסתדרים, בסופו של דבר לאט לאט, כבר אי אפשר יהיה להסתדר, יש פחות עשירים להרבה יותר אנשים שצריכים את זה, והרבה הרבה את נכנס כבר, ונכנס לבתור דבר נורמלי של ללכת לעבוד, זה לא, לא כפירה ולא שום דבר, וזה דבר שנקרא לזה ככה, בתיאוריה, נגיד המזוקקת, כבר ללכת לעבוד, אצל החסידים זה אף פעם לא היה, תמיד זה היה של ללכת לעבוד, זה חלק מעבודת השם, זה לא מתפשר, הליטאים עכשיו זה גם נכנס לאט לאט של ללכת לעבוד, זה לא נקרא להתפשר, וזה בסדר גמור.
הרב בלוך, רק רגע, אם אני זוכר טוב, אתם בקיבוץ, במושב, יצאתם לעבודה.
כן, כן.
האנשים יצאו לעבודה. הם לא ישבו בבתי הישיבות ובבתי הכנסת ולמדו. הם ימדו לחבר את שניהם. יצאו לעבודה ונתנו שעה שתיים ללימוד התורה.
אז בוא נעשה סדר.
האם אני צודק? כך היה ילדותך?
ילדותי, וכך הייתה כל האורתודוקסיה בארץ, בגולה וכולי בשום בכל מקום. המובחרים, או לא יודע איך לקרוא לזה, אלה שמתאימים, הלכו ללמוד כל החיים, אותם פרנסה הקהילה, כל היתר עבדו, זה היה...
נו, אז מה קרה? אז מה קרה?
מה קרה זה ככה. נוסדה המדינה.
אנחנו יודעים את זה, אני מנסה לקצר כי זמננו, אנחנו עוד לא נגענו בנקודה. אנחנו יודעים את זה עם הפגישה של הרב זה.
אני רוצה בשפה לא דתית להגיד מה שהיה. אנחנו ראינו שאין מי שימשיך את התורה, ואז אמרו לאבא שלי, להורים של זה, תשמעו, תתרמו את הבנים שלכם. הם לא ילמדו ולא שום, הם רק ילמדו תורה והם יהיו המרכז של התורה בארץ ישראל. מה שקרה זה התנפח, בלי ביסים, ובסופו של דבר זה התפוצץ עם כל כך הרבה אנשים שלא לומדים ולא בני תורה ולא שום דבר, וזה נשאר רק בגלל הפחד עכשיו, המניעה, אז זה היה סיבה אחת שהתפוצץ, זה התפוצץ. דבר שני, המניעה מללכת לצבא וללכת לעבוד, הייתה גם מניעה שמתערבבים בחברה, החרדים לא הקימו לעצמם מסגרות מתאימות, ולא, וגם צבא מתאים, שניסיתי לעשות בנחל החרדי, שבעצם הנחל החרדי אמר את הדבר הבא, אנחנו חייבים בגיוס כמו כולם, אנחנו, מי שתורם לתורה, שיתרום לעם ישראל בזה שלומד בתורה, כל מי שלא לומד, כל מי שלא שם, צריך ללכת מצפונית אפילו.
אז מה הם הצעדים שעל החברה והממשלה לנקוט?
אז רק שנייה, רק שנייה. הרעיון היה, מה הפחד? הפחד של ללכת להתערב עם כאלה שאתה ספק אם יצאו משם דתיים, אז בואו נעשה לנו צבא שלנו, עם תנאים שכל מי שרוצה להישאר חרדי, יישאר בלי פיתויים ובלי, זאת אומרת, בלי דברים שמושכים אותו לצאת משהו. אבל זה היה הרעיון, וזה הרעיון שצריך להמשיך איתו. כי בסופו של דבר, זה, בלי זה זה לא ילך. ואני רוצה אבל לשים דגש לדבר אחד. בעצם המחסום הכי גדול של חרדי, ללכת לעבוד במקומות רגילים, או ללכת לצבא במקומות רגילים, זה הנושא של צניעות, קרי הפרדה מגדרית. אני רוצה לומר בזה, משפט שאף פעם לא מדברים עליו, וחייבים לדבר עליו. אצל חרדים, גם המחשבה על אישה שהיא לא שלך, היא בגידה באשתך. אנחנו נורא נזהרים מזה. לדעתי,
אז אני רוצה לשאול אותך, אני מבין את זה טוב, אנחנו מבינים את זה טוב.
לא, הבעיה היא שהחילונים מסתכלים על זה כאילו מין אפוטרופוס והדנות של הגברים אל אנשים.
לא, 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 הרב בלוך.
ולכן הם מתנגדים לזה.
הרב בלוך, סליחה, אנחנו דנים בזה ברדיו כבר פעם חמישית, ואני משוחח על זה עם חבריי, החרדים שלומדים איתי איפה שאנחנו לומדים. ואני שואל אותם, תגידו לי, אם אנחנו נכשיר את כל המקומות כך שיהיה לכם נעים לבוא, דהיינו, אין ערבוב במילים, במינים, אתם תאכלו בחדר אוכל נפרד, אתם תביאו את האוכל שלכם בנפרד, מאיפה לי הביטחון שתבואו? תגידו לנו איזה שביל להכין לכם, ואנחנו נכין לכם. אבל אם נכין ולא תבואו, מה תקנו חכמים בתקנתם?
אתה צודק. ולכן, הם לא יבואו בגלל זה, במצב של היום בחבל, אבל המצב הכלכלי יאלץ אותם להגיע. פשוט יאלץ אותם להגיע. ולכן, זה מה שאני רואה, הסיבה היחידה שהם יצאו לעבוד, ייצאו, ילכו לצבא וכו' וכו', זה רק הכלכלה.
אתה קורא יתד נאמן, אני מן הסתם, כן?
הפסקתי כבר לפני 15
שנה. אני לא יודע, אבל לא יודע גם אם ביתד נאמן יש מודעות דרושים. אני קורא במודעות דרושים עשרות ומאות משרות ברפאל ובכל המפעלים ההייטק של המדינה, הקשורים למדינה, לביטחון המדינה, הם מחפשים כוח אדם. אני בטוח שאם היה מישהו, איזה מנהיג מהעידה החרדית, פונה אליהם ואומרים, חבר'ה, אנחנו מוכנים להצטרף. לא כרעיון ציוני, או גם כרעיון ציוני וגם להטיב איתנו עם המשפחות שלא נשאר עניים. אבל תסדרו לנו את השטח. דהיינו, מה שאמרתי קודם, לא ערבוב מינים ואוכל בנפרד וחדר אוכל בנפרד ומקום למנחה ולמקום למעריב. אין דבר כזה. רפאל היה מרים, היה מיישר את הקרקע במיליונים. אבל איך הוא יעשה את זה אם אין לו בהבטחה שמישהו יבוא?
נכון, אבל ככה, בצבא הם לא יכולים לעשות את זה הרבה בגלל הפרוגרסיבים שפשוט יעבדו את הצבא, במילים, זאת אומרת. וברפאל, אין לכם נעמי, אם מראש הם ייצאו ויגידו אנחנו יכולים לתת לכם סביבה סטרילית חרדית, הרבה מאוד מאוד, תכף נדבר על עוד מחסום, הרבה מאוד מאוד ירצו לבוא.
אתה יודע מה, הרב אלבז? בוא ניקח את הפרויקט הזה לשנינו. אתה תדאג... הרב בלוך, סליחה. אחריך מגיע הרב אלבז. הרב בלוך, בוא ניפגש, אתה תדאג לצד החרדי בבני ברק, אני אדאג לצד החילוני ברפאל, לא שאני מכיר מישהו, אבל יש לי את האמביציה. בוא נסדר את זה. בוא נראה איך אנחנו מקרבים בשטח.
100%. אני רק רוצה עוד מחסום אחד שצריך להוריד.
כן, מה הוא?
אמרתי שוב פעם, הכלכלה תהיה קצת יותר בעייתית, אז זה יביע, אבל עוד דבר שצריך זה, זה מה שנקרא לימודים אקדמיים. אני מאוד אשמח אם רפאל או אחרים יקימו קורסים שמתאימים לרפאל נניח. כן, אקדמיה היא דת.
הרב בלוך, בוא ניקח את זה יחד, אני אומר לך עם האמביציה שאני שומע ממך, וזה שאתה הקמת את, את הנחל החרדי, ובהכירי את עצמי, אנחנו נצליח. בוא נעשה משהו טוב למדינת ישראל. אני אומר לך, צריך...
אתה חושב שרפאל יסכימו לדלג על אקדמיה וללמד שם...
אני לא יודע, אני שמעתי דבר אחד, שמעל 30 בנות חרדיות עברו את ההסמכה של... תעודת רואה חשבון ב-18 חודש, והלשכה המרכזית של רואה החשבון הכירה בהם, היא גם הכינו להם את המקום, וגם כל הלימודים היו במקום בשנתיים וחצי או שלוש ב-18 חודש.
מאה אחוז, כך צריך לעשות.
בוא נלך על זה יחד, בוא נעשה משהו לטובת העם. אנחנו שנינו אוהבים את העם שלנו, את המדינה שלנו.
בנפש חפצה.
יופי. אז הרב דוד בלוך, תודה על שיחתנו החשובה וכן על הצעתך. בברכת חג פסח שמח וכשר לך ולכל בית ישראל, רשום בפניך שמיד בסיום החגים, וגם לצערנו ימי השואה ויומי הזיכרון, אני מצלצל אליך, אנחנו חוברים ידיים, אתה שם לב מהצד החרדי, שתהיה קריאה, אנחנו רוצים לבוא. ואני אשים לב מהצד החילוני, שיקבלו אתכם בספר פנים יפות.
בסדר גמור, זה תהיה בשורה טובה.
בישר כוח גדול.
כל טוב, שלום שלום.
ולפני שנשוחח עם אליהו שמואל אלבז, נאזין שוב לחתן פרס ישראל יוסי לוי, הלא הוא דקלון, הפעם הוא שר יחד עם רמי דנוך במחרוזת שירים נוסטלגיים. שמואל אלבז, אתה איתנו?
כן, בן היקר, כן.
שלום לך. אליהו שמואל אלבז, ספר לנו ולמאזינים בקצרה, מי אתה, היכן התחנכת, לאיזה מגזר אתה שייך, ומה עם מעשיך בעבר ובהווה. בקצרה.
טוב, אם הייתי יודע מי אני זה היה טוב. אבל בעזרת השם, אז ככה, חונכתי וגדלתי בעיר הקודש בני ברק. את בחרותי העברתי בירושלים עיר הקודש. כיום נשוי, אבא לארבעה תוקים, וחי בבית שמש. מנהלת מכללת מוחין לגדלות, שם אנחנו מנסים בעזרת השם כל דבר ללמוד אותו במוח גדול, להיכנס לתוך החשיבה הפנימית שלו, לא סתם את התי דברים, אלא להבין אותם לעומק. וברוך השם מלמד תלמידים להשתמש בחשיבה הזו בריפוי תודעתי, שזה רוב העיסוק שלי כיום.
יש לי שאלה אליך, שמואל אלבז, אליהו שמואל אלבז. קודמך, הרב בלוך, גר בבני ברק, והוא סיפר לנו, למאזינים, שהוא בשבת משתמש בחשמל מגנרטור. ששמעתי שאתה גרת בבני ברק, שאלתי אליך, האם בשבת אתה משתמש בחשמל של מדינת ישראל או מהגנרטור?
אז אני משתמש בחשמל של מדינת ישראל, אבל לכן יש כאלה אנשים חרדים שמחמירים. יש שיטות של חומרה החבוניש ועוד צדיקים שהחמירו לא להשתמש בחשמל של מדינת ישראל, בגלל שאם יש נתק בחשמל ומתקנים אותו, והמתקנים הם מתקנים יהודיים, יש בעיה להשתמש בחילול שבת של יהודי.
כן, אנחנו מכירים
גנרטור. מכירים, כן, אז הם עושים גנרטור וככה הם עוקפים את הבעיה הזו.
אבל אתה מימיך לומר, למרות שאתה, כמו שאתה אומר, מגדיר את עצמך כאיש בני ברק לשעבר, איש ירושלים מעיר הקודש, עכשיו בבית שמש, אתה משתמש בחשמל של המדינה.
אני משתמש בחשמל כי אני הולך כפסקיו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, אז הוא היה יותר להקל בנושא הזה בגלל שיש חולים ותינוקות.
בסדר.
זה דיון הלכתי עמוק.
שאלה לי אליך, האם לדעתך המגזר החרדי בברית גורל או בברית ייעוד עם שאר המגזרים במדינה?
אני אשמח אם תפסח את השאלה קצת יותר.
האם אנחנו פה בברית גורל משום שעברנו את השואה ועברנו את האינקוויזיציות ועברנו את הפוגרומים והיהדות המזרחית לא הרגישה כל כך בנוח? רוצה לומר לך, רוצה להזכיר לך את את הפוגרום בדמשק 1848, רוצה להזכיר לך פוגרומים נוספים לא רק באירופה אלא גם על יהדות המזרח, ואז התגלגלנו אלה לא ברצון. זה לא היה, אין ספק בכלל שאילולי האנטישמיות הרעיון הציוני לא היה מתקיים אחרי 50 שנה. כרעיון לאומי זה צריך להיכנס לספר הגינס, אולי נכנס, אני לא בטוח. אז יש לנו ברית גורל, ולעומת זה יש ברית יהוד, שזוג מתחתן, יש להם ברית יהוד, הוא בא ואומר, הייעוד שלנו הוא להביא ילדים ולחנך אותם לפי הבנתנו וכו'. אז מה לדעתך אנחנו, החברה החרדית, היא בברית ייעוד או בברית גורל עם שאר המגזרים במדינת ישראל?
אז התשובה מעניינת, התשובה היא כזו, אנחנו בברית ייעוד, אבל שברית הגורל מכריחה אותנו לקיים את ברית הייעוד. כי הייעוד שלנו הוא להיות ביחד, כל היהודים על כל גווני הקשת, ושמי גווני הקשת, אני מתכוון לכל צבעי הקשת, מצבע האדום עד לצבע הסגול, כי כשכל גווני הקשת מאירים אחד לשני, מי שמכיר זה חוק פיזיקלי, כשכל גווני הקשת מאירים אחד לשני, אנחנו מקבלים במרכזו צבע לבן, וצבע לבן הוא אור וכיף. אבל אם כל גווני הקשת אנחנו נחיה יחד, אבל לא נאיר אחד לשני, אלא נחיה יחד ונעיר הערות, נחסה אחד את השני, אז אם אני לוקח את ששת הצבעים של צבעי הקשת, ואני שם אותם בצבע לא מואר, אלא בצבע פיזי, נובלי, אני מקבל צבע שחור. אז אנחנו בברית ייעוד, והייעוד שלנו הוא להעיר אחד לשני, והגורל קבע את זה דווקא עכשיו בדור שלנו.
ואיך אנחנו מאירים, איך אנחנו מאירים באלף את הייעוד המשותף בינינו, תיתן לנו הצעות להרחבת ברית הייעוד.
כדי להגיע להרחבת ברית הייעוד, אנחנו צריכים לנהל שיח. ואני אוהב את המילה שיח, כי שיח זה לא רק מלשון שיחה, זה גם מלשון שיח. כל עץ גדול וענק וחזק, בהתחלה הוא היה שיח. כשאנחנו משקיעים בשיח נכון, העץ הזה יגדל ויהיה לתפארת. אבל אם לא נשקיע בשיח נכון, העץ יגדל עקום, ואנחנו בסכנה.
הכל זה רק שיח או יש גם מעשה מאחורי זה?
הכל זה לדעת לדבר אחד עם השני. בשביל לדעת לדבר אחד עם השני, אנחנו צריכים גם לעשות מעשים. צריך ליזום איזה שהם כנסים של שיח, ושהכל יתנהל בצורה מכובדת. יש שיטת טיפול שאני מלמד ומשתמש בה, זה נקראת אימאגו. אימאגו והתחברות, זו שיטה נפלאה. וכשאנחנו לוקחים שני אויבים, אני מדבר על שני שכנים שהם רבים, על איזה חלקת אדמה, על איזה מרפסת שהם בונים, לוקחים את שניהם ושמים אותם בחדר, לשעתיים שלוש, ומנהלים את שיח האימאגו, תמיד בסוף, הצדדים קמים, מתחבקים, ואוהבים אחד את השני. כשמנהלים את השיח נכון, תמיד זה נגמר באהבה. אבל צריכים לנהל אותו נכון.
אתה יכול להסביר לנו בקצרה, במילה אחת, מהו המושג או השם אימאגו, איך הגעת לשם, או מה צופן בטובו, בתוכו השם אימאגו? אני לא...
אימאגו זה שיטת טיפול, למעשה אימאגו זה מלשון אמיגוס, אמיגוס זה חברים.
אמיגוס זה חברים, כן, נכון.
נכון, אז אימאגו זה התחברות, להתחבר. יש שם איזשהו רעיון פסיכולוגי, כי כששני אנשים לא מבינים אחד את השני, אז למעשה המוח אוטומט נכנס להילוך הישרדותי, ממש כהכנה לאירוע טראומטי. וכשהמוח במצב הישרדותי, אז האוזניים לא שמעות, והעיניים לא רואות, דבר אחד יש פה, הישרדות. וכשיש הישרדות מכל כיוון, אז אין אמת, אין הקשבה, אז בטח שאין שיח.
הבנתי.
בעיקר השיח הוא הקשבה.
אליהו, אנחנו הבנו, ושאלתי אליך, איך אתה מקדם את שיחות האימאגו, אתה עצמך, בין החלקים שזקוקים לשיחות האלה?
אז החלש לומר חזק אני, ואני פונה קודם כל לעצמי ולכל מאזין ומאזין. אני משתדל ליישם את זה, אני אישית עם מי שאני פוגש, וכשאני בכיתה מלמד אימאגו, ובכיתה אצלי תמיד התלמידים הם מגוונים מכל גווני הקשת, אנחנו תמיד מנהלים שיח אימאגו, לא רק סביב מה שאנחנו לומדים ומסכימים, גם סביב נושאים ששנוי במחלוקת, וזה בסדר גמור שיש מחלוקת. הרעיון הוא שאנחנו צריכים להבין אחד את השני, גם אם אנחנו לא מסכימים.
ולאן הם צריכים, לצלצל בכדי להשתתף באותם שיחות אימאגו שאתה מנהל אותם? מה המספר הטלפון?
אבל השיחות אימאגו שאני מנהל הן לא פתוחות לציבור, הלוואי ונעשה איזשהו רעיון כזה של ערבי אימאגו פתוחים לציבור, זה רעיון מדהים שעכשיו אתה מעלה. השיחות אימאגו שאני מנהל זה כבר בתוך התלמידים בין הכיתות, וזה מביא דברים יפייפים.
מה, בתוך כיתות לימוד בתי ספר או...
לא, בתוך כיתות לימוד את החומרים שאני מלמד ומוכנים לגדלות, שם אני מנהל שיח אימאגו על דברים
שאני... אז אולי תפתח את המעשים שלך לכלל הציבור?
זה רעיון גאוני, ואם כזה עלינו לשידור, שווה לגמרי. זה רעיון גאוני. צריך לחשוב על זה ולהוציא זה מהכוח לפועל, להפגיש בין אנשים שמוכנים לבוא, לשמוע על הצד השני, להבין אותו ב-100%, למרות שהוא ימשיך להסכים איתו ב-0%.
אז אני רוצה לומר לך, אליהו שמואל אלבז, שרדיו סול, ואני הראשון שבהם, מבקש לשתף איתך פעולה בנושא הזה, ובוא נלך יחד, כי מטרת השידורים שלי ברדיו סול זה לחבר בין המגזרים, והנה יש לך רעיון שיכול לחבר בין המגזרים, ואנחנו כולנו בעד זה.
הלוואי, בזאת השם, הלוואי.
עכשיו אני רוצה ללכת, אז זה רעיון אחד, אימאגו. מה בפרקטיות? איך אנחנו מביאים את שני המגזרים מחברים אותם קצת יותר ביחד בשוק העבודה או ב, או ב, או בשוק, או בשווקים אחרים. מה הרעיונות שיש לך?
בפרקטיות אנחנו צריכים להגיע למקום שזה יהיה שווה ומשתלם. כי כל אדם כבן אדם, ולא משנה, עושה מה שמשתלם לו. האדם עושה מה שמשתלם לו בזמן שמשתלם לו. עכשיו, אם אנחנו נביא את האנשים למקום שמשתלם, אני אתן דוגמה, במפעל מסוים, יכול לעבוד שם מנהל חרדי חניוק, זה שלא משתמש בחשמל בשבת, ולידו יהיה מנהל או סגן מנהל, לא משנה, חילוני גמור, שיא החילוניות, והם ביחד, בשביל העסק, יעבדו בשיתוף פעולה הדוק, באהבה ושמחה. זאת אומרת, למרות שדעותיהם חלוקות לגמרי, אבל אם יש משהו מאחד, משתף,
מה על המדינה לעשות בכדי לקרב את החרדים לשוק העבודה? לדעתך.
קודם כל לפתוח את השיח, שבכלל יהיה נעים ללכת לשוק העבודה. כי אני מתוך הציבור, כשחרדי שולח קורות חיים, והקורות חיים שלו מצוינים, והוא יודע ש-70% נופל על זה שהוא חרדי, אז כבר לוקה בחסר.
אני לא מסכים איתך. אני ממש לא מסכים איתך. אני חושב שחרדים לא מציגים בכלל קורות חיים למשרות פנויות. הם בכלל לא מתעניינים בזה. הם בכלל לא פותחים את העיתון שמבחינתם זה מוקצה מחמת מיעוז כדי לראות היכן המשרות הפנויות. מדוע? כי הם מקבלים את ההקצבות, כי הם מקבלים את ההקצבות למשפחה, הן מתורמים מחול, וגם את המעט 1750 שקל מהמדינה. הם לא עושים שום צעד. איך מקרבים אותם שיראו איזה משרות פנויות קיימות, ואנחנו ואשלח אליהם את קורות חיי. מה עושים למען זה?
צריך להתחיל עם שיח. אי אפשר להזמין אותם למקומות שמרגישים לא רצויים מספיק. אף אחד לא הולך להיכנס בין הפטיש לסדן. אחרי שיהיה שיח ויהיה איזושהי פתיחות, אני בטוח שאנשים ירצו לבוא להרוויח את לחמם בכבוד.
מה אנחנו עושים, אליהו, אני אגיד לך למה אני קצת לוחץ, כי קודמך עם הרב בלוך סיכמתי שהוא יארגן מצידו החרדי ואני מצידי החילוני, אנחנו נארגן מפגשים כדי לראות איך מקרבים את את הנוער מהמגזר החרדי למפעלי רפאל למשל וכולי ודברים כאלה. אז נדברנו להיפגש מיד לאחר בסיומם של כל החגים וימי הזיכרון. מה אנחנו עושים מבחינתך? תן לנו עיצה. אני מוכן לחבור איתך למען לעשות.
שיח, שיח טהור, שיח נקי, שיח מחבר. כשיש שיח, ונוכל להסביר למנהלי מפעלים את האיכות שהם מקבלו, כי יש חרדים מאוד מאוד איכותיים. אז גם אנחנו צריכים לדבר, אנחנו יודעים על זה.
ברור, ברור. לפני חודש 28 בנות חרדיות קיבלו הסמכה להיות רואי חשבון מדופלם מלא מאיגוד של רואי החשבון בישראל לאחר שהם למדו רק 28 חודשים כאשר כל היתר לומדים קרוב לשנתיים וחצי. אין ספק.
וצריך להדגיש, זה לא כי הן חכמות יותר. יש שם משהו בחינוך החרדי של ההסתפקות במועד, של היכולת סבלנות. יש משהו שם שהוא מה שחשוב. זה לא שיש להם איזה איקיו גבוה יותר.
אליהו, אנחנו הרי עוד שבוע עושים בדיקת חמץ. בוא ננסה יחד להעיף את החמץ השלילי שאנחנו מוצאים כל פעם במקום אחר. בוא נחבור יחד לחיוב. אני מחכה שיעשה משהו יותר מאשר רק ידבר. אז בוא ניקח את זה שנינו, נרים את העסק, אתה עם, 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 עם שיחות אמיגו, ונקדם משהו. צריך משהו לעשות, צריך לקרב את האוכלוסיות אחת לעבר השנייה.
נכון, בהחלט. בשמחה רבה. אני חושב שחלקי, אני חושב שחלקי אני יכול לתרום בלהסביר איך מנהלים שיח עם אגו, עם הכללים הפסיכולוגיים שלו, וכשננהל שיח עם אגו, ייפתחו כל כך הרבה שערים שכל השאר יקרה ממילא, יקרה מאליו.
זה מה שאתה רואה. ומה היית מצפה מהממשלה לעשות בכדי להוציא את רוב החרדים ממעגל העוני?
מהממשלה אני לא מצפה, אני מצפה מכל אחד מאחד מאיתנו. מהממשלה אני לא מצפה. מהממשלה זה דברים, אני לא מצפה מהם.
מה זאת אומרת אתה לא מצפה? התקציבים צריכים להגיע מהם, אנחנו יכולים, אני לא יודע מאיפה להביא תקציב לאימאגו, אבל משהו, התקציבים צריכים לבוא מרשות ממשלתית מוסמכת.
אז כשאנחנו נתחיל לעשות שיח טוב, מקדם, ואנשים יראו שזה תופס תאוצה, וזה יקה גלים, אז נוכל לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו פה, מתחילים לתהר את העניין, מתחילים לשמוח כולם ביחד. ואז יהיה אפשר להציג תקציבים, אבל קודם כל צריך להראות את זה, כי הממשלה כמו ממשלה, כל דבר זה ניירת וסחבת, ואם נחכה לממשלה, אנחנו נאחר את הרכבת.
מכיוון שיש לי את הנייד שלך בעקבות השידור, אני מציע שתכין לנו אולי איזה נייר עבודה התחלתי למפגש לאחר החגים וימי הזיכרון, ובוא ננסה להרים את זה יחד. ואנחנו אולי נחבור לרב בלוך ונהיה שלישייה, אחד מבני ברק, אחד מבני ברק לשעבר ואחד מתל אביב, ונלך יחד ובוא נתקדם, בוא נעשה משהו מציאותי, משהו פרקטי.
בשמחה רבה, אני נרתם, ונראה לי שאין למעלה משריפת החמץ הזו, זו שריפת חמץ הכי טובה לכבוד חג הפסח.
יש לי עוד שתי שאלות, ובזה אנחנו לצערי צריכים לסיים, למרות שהשיחה איתך היא מרתקת. לדעתך, החרדים רואים את עצמם כאזרחים מלאים שווי זכויות וחובות במדינה, או יושבים על הגדר, רגל פה, רגל שם, כשירו של אריק איינשטיין?
אני לא חושב שהחרדים, צריך לבדוק אם חלק או לא חלק, זה לא הנושא. כי גם אם הם חושבים שהם לא חלק, אפשר לרתום אותם בקלות להיות חלק. כי הם חיים פה והם נהנים פה. ויש להם פה טוב. והם יכירו טובה בלי סוף, כי הם יודעים להכיר טובה.
אז נכון להיום, הם יושבים רגל פה, רגל שמה, או שני רגליים לברית הגורל, או שני רגליים לברית היהוד? איפה הם עומדים נכון לרגע זה, שנדע איך לשפר את זה?
נכון להם כולנו בולבלים, אני הייתי רוצה להצליח להחדיר לכולם את תורת הבעל השידו והקדוש שתמיד לימד אותנו שמה שאנחנו רואים אצל השני נמצא אצלנו, ומאוד חשוב שאם יש למישהו הערות ולא משנה מאיזה צד, לראות מה הוא יכול להועיל, אז ככה זה לא משנה מאיזה ציבור הוא, ואני כן תמיד פונה דווקא לציבור החרדי שממנו אני בא ומזכיר להם את תורת הבעל השידו והקדוש, שאני חושב שהוא היה יותר משוייך לציבור החרדי, אבל קראו לו תמיד הרב של הפושעים, כי הוא היה מתפלל על הרשעים שיצליחו אפילו במעשים שלהם, יש לזה סיפורים עמוקים, צריך להבין אותם כמובן, אבל אנחנו בסוף צריכים להבין שלא משנה מה, האחדות היא זו שתבנה פה את העולם, האחדות היא תעשה את הכל. ואם נחכה לאחדות היא לא תגיע, אנחנו צריכים ליזום אותה.
ושאלתי האחרונה, שהחרדים יהיו רוב, להערכת הדמוגרפים זה בערך 2050, בין 2050 ל-2060. רמת החיים בישראל תישאר כפי היום, או תעלה אם ירצה השם, או שתרד חלילה וחס. מה דעתך?
בשאלה שלך ענית כבר את הכל. אם ירצה השם, אז היא תעלה. אם החרדים יתנהגו כמו שחרדים צריכים להתנהג, אז רמת החיים אפילו תעלה. כי רמת החיים לא נמדד ואם יש לי וולבו בחנייה או איזה סובה או מסכנה. רמת החיים נמדד בשמחה, באהבה, בחיבור, בקשר שיש עם כולם. רמת החיים היא במוח, היא בכיף, היא לא בחומר. ואם...
אתה אומר לי שרמת החיים תלויה בשמחה.
רמת החיים, כמה אני נהנה. אם יש לי וולבו ואני לא נהנה כי לשכן שלי יש... אני לא הכי מבין בסוגים האלה, איזה רכב יותר יפה, אז יש לי בולבול ולא כיף לי איתו, אז רמת החיים שלי ירדה. אם אני לומד ליהנות, להסתפק במועד וליהנות מזה, וכיף לי מזה, אין סיבה שהיא תרד.
טוב, אנחנו נראה לי שבזה אנחנו לא כל כך בעין אחת, משום שרמת חיים נמדדת לפי איך שאדם יכול לשאת את עול החיים עליו, האם הוא מתחת לפני המים, או צף מעל המים, או קצת שוחה מעל המים, אבל זה יש לנו עוד הרבה מה לעשות ביחד ובמשותף. אליהו שמואל אלבז, דעותיך שונות מקודמך, אך מעניינות. כולנו ברדיו סול מאחלים לך ולכלל ישראל פסח שמח וכשר, והרשה לי לצלצל אליך לאחר החגים ולחבור יחד לעשייה.
בשמחה, תודה
רבה. חג שמח וכשר וכל טוב.
חג שמח לכל עם ישראל.
מאזינות ומאזינים, הנושא הערב תם אך לא נשלם. מחמשת שידוריי האחרונים בשאלה מי אתם המגזר החרדי ואיך ישראל אמורה להכין עצמה ליום בו החרדים יהיו לרוב, לדעתי ביום שהחרדים יהיו רוב יש חשש מירידה ברמת החיים ואין חשש למדינת הלכה בישראל. הנימוקים המרכזיים לדעת הבאים המחזקים את דעתי הם כדלהלן. מטרת חייהם של המגזר החרדי הוא להנחיל לדורות הבאים את הצו האלוהי, עבודת האל, ולתת להם להבין שכל קיומנו בעולם הוא לעבודת אל. אין למגזר החרדי שום רצון להנהיג את המדינה. מדוע? כי זה סותר את אמונתם. אין למגזר החרדי שום חזון לאומי כמו ארץ ישראל השלמה וגוש אמונים. מדוע? כי זה סותר את אמונתם. הם אינם מכשירים מנהיגים לאומיים להוציא חברי כנסת וראשי ערים חרדיות ובלבד. אין סכנה למדינת ישראל שתהיה כמדינת הלכה. ולכן אני צובר שביום שהחרדים יהיו רוב, צריך להכניס אותם, לעזור להם להיכנס כמה שיותר מהר לשוק עבודה הישראלי. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לשוקי ולשאר צוות האולפן. הישארו עמנו לתוכניתו המרתקת של חברי משה הראל, הנקראת 4 על 4 בשטח. הוא כבר באולפן ומנסה להוציא אותי מהכיסא. בשבוע הבא, ברביעי, בין 5 ל-6, נדון בשאלה סודות הפסח בקהילות הקראים, השומרונים והאתיופים. הצטרפו אליי, יהיה מעניין. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהאזנה. ולסיום, אבקש להשמיע את השיר אותו בחרתי אישית, אני נשאר, מפי שלישיית מה קשור. אני נשאר בארץ, מה שיהיה.
לך תסגור עכשיו את החודש בכבוד. דווקא בגלל זה אני נשאר, ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח. תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר, כן דווקא בגלל זה אני נשאר.
תגיד איפה אתם בחג? אמא, מה עשית לאכול לשבת?
אל תביאו כלום, אחי, יש הכל.
הנה זה אשי של איינשטיין.